יותר נראה את המשפטים שלמדת פסקה אמונה ואהבה, הן תמיד מחוברות זו עם זו, ששתיהן זוכות בנשמה בשלמותה, בשלמותן. כשאור אחת מהן שלם לגמרי מתעוררת השנייה בכוחה, ויוצאת ממעמקי הנפש לעיר בכל מלואה. אין האדם מוכשר לשום כוח רוחני שבעולם משלימות גדולה כזאת, שהוא מוכשר לאמונה ולאהבה. וזהו עוד שבכוחות אלו מונחים כל יסודות הווריות מהותיותו. כל מה שהיחיד והקהל עושה בכל גלגולי הסיבות וכל הכוחות המתגלים בחיי התרבות, הכל הולך ולהשלים עם מעלה עליונה את האמונה ואת האהבה. מתוך האמונה והאהבה מתעצלים כל האורות הרוחניים שבעולם, ומאירים את, את כל דרכי החיים בהווי. האמונה והאהבה הן עצם החיים בעולם הזה ובעולם הבא. שום דבר איננו נשאר בחיים כשעושקים מהם את שני המאורות הללו, את האמונה ואת האהבה. כן, זה הכוחות היסודיים, זה כוחות החיים. אין משהו שאדם יותר מתאים לו מלאמונה ולאהבה. לעשות גם של אידיאלים וערכים אחרים. אדם שלא אוהב, שלא מאמין, אין לו חיים. שום דבר איננו נשאר בחיים שעושקים מהם את שני המאורות הללו, את האמונה ואת האהבה. התרבות הזמנית, לפי מה שמתבססת עתה בעולם, בנויה היא כולה על הכפירה ועל השנאה, שאין שואלי החיים העצמיים, אי אפשר להתגבר על מחלה זו, כי אם לגלות את כל אוצרות הטוב המונחים עם את גנזיהן של האמונה והאהבה, וזאת היא מטרת גילוי סתרי תורה. אז כבר קצת הערכנו בזה, שהתרבות הזמנית, למרות שהכוונה מה שהתרבות המודרנית, התרבות המערבית, שלכאורה היא כן דוגלת בערכים של מוסר, ערכים הומניים, כמו שהזכרנו מקודם, אבל בעצם בתפיסה העמוקה שלה, היא רואה את הפרט כעולם בפני עצמו, ואין בעצם חיבור בין פרט לפרט. לכן היסוד הוא כפירה ושנאה, כן? אין מקור לעולם ואין אחדות אמיתית בעולם, אלא פרט הוא חזות הכל, ובסופו של דבר אפילו המוסר, הרבה פעמים החשבון המוסרי יותר תועלתי מאשר אמון באפשרות של קשר אמיתי. אולי נחבר גם קצת את זה למה שדיברנו עכשיו על המלחמה, שנגיד, הם רואים איך שאנחנו מפציצים שם וזה, וחלק מהבתים נהפכים לאיי חורבות וכו' וכו', אז הם מזדעזעים מזה. עכשיו, עכשיו, יש את הדבר עצמו. עכשיו, מה, איך הם מפרשים? למה עושים את זה? אז אומרים, פה אנשים פה אוהבים להרוג. לא אכפת להם. עכשיו, למה הם אומרים את זה? כי ככה הם. כלומר, אם הוא היה עושה דבר כזה, או מלחל מה שמפעיל אותו, זה אגואיזם כזה. אז יש לו שכל שהוא מבין, אני אגואיסט, והוא אגואיסט, אז צריך כל אחד קצת לוותר כדי שהוא יכול לחיות. אבל הוא אומר, אם מישהו פועל, כמו שהוא פועל, כל דבר, ודאי דברים, אפילו דברים טובים, זה בטח איזה אינטרס יש, אבל ודאי שפועלים פעולה של מלחמה. זה רק מתוך רוע כזה שיש באדם. ולא יודעים שאצלנו אנשים עושים את זה מתוך רצון להציל, לא מתוך רצון לפגוע. נכון שכדי להציל פוגעים, אבל הכוונה, הם אולי לא, אני חושב שהם לא משארים בליבם, עד כמה זה נכון אצל האנשים שפועלים, רובם ככולם, לא, אולי שיש מדרגות גם, אבל בסך הכל, מה התנועה המרכזית שיש כאן? זה רצון להציל. קשים להאמין שזה יכול להיות דבר כזה, אבל זה באמת זה ככה. זה אולי עוד ביטוי לזה שהתרבות הזמנית מבוססת על הכפירה והשנאה. הוא לא יכול להאמין שבן אדם בעצם לא פועל מתוך שנאה. שלא השנאה, לא שאין בכלל מה, בדיוק אוהבים, אבל לא שהשנאה זה הכוח המרכזי שמפעיל פה, ההפך, זה האהבה שמפעילה. גם את מידת הדין אצלנו, במידה גדולה האהבה מפעילה. מהרב קוק בעוד. מה, איפה רואים את זה בתורה, אתה שואל? זה ברור שמבחינת התבוננות בנפש האדם. אז אמונה, והכוונה לא רק לאמונה באשם, אמונה באשם זה היסוד של האמונה. זה מתחיל מלמעלה, מגיע עד למטה. כלומר, אמונה בשורש, אמונה באשם. מתגלית בכל אמון שיש, שיש בין אדם לחברו, בין איש לאשתו, בין משפחה למשפחה, בין קהל לקהל, בין עם לעם אפילו. זה אמון. יש לאדם אמון במציאות אפילו. יש לו איזושהי תפיסה בסיסית, המציאות היא לא נגדי. יש כאלה חושבים המציאות היא. נגיד אדם לא נופל לו משהו, נתקל במשהו, נרס. נכון? כל העולם נגדי. בכוונה זה קורה לי. מישהו עשה לך משהו. יש לאדם תחושה כזו. אבל בסך הכל זה, מה זה? זה הצל, אבל בסך הכל יש לאדם איזה אמון. אמון במציאות. אפילו במציאות הגשמית. שבסך הכל בנויה לטובה, שאפשר לפעול איתה, שאפשר ליצור ממנה ברכה. וזה הדבר שמחזיק את האדם בעולם, אם אדם לא יהיה לו את האמון הזה. אז הוא חסר ביטחון, מלא ייאוש, מלא קצף. זה דבר גם אהבה, זה הדבר הכי בסיסי. אהבה זה קשר בין אדם לאדם, קשר בין אדם למשפחתו, קשר בין אדם לדור הבא, בין אדם למשפחה, בין אדם לקהילה, בין אדם לעם. בין אדם לעם זה פשוט, נכון? ידעתם אבל שגם קשר בין אדם לקהילה זה חשוב. מה הראיה? מן התפילה. אם שוכחים את זה. אנחנו אומרים, שים שלום, טובה וברכה, שמע קולנו. מי זה קולנו? זה אנחנו. מי זה? חוץ ורחם עלינו. עם ישראל, לכאורה. אבל מה כתוב בשים שלום? שים שלום, טובה וברכה, חיים חיים וחיים ורחמים עלינו. ועל כל ישראל. אז מה שמשל, כל ישראל זה המשפט השני, מי זה עלינו? המניין הזה. זה הפשט. הציבור הזה שמתפלל. ואז לכאורה כל הביטויים בלשון הרבים בתפילה, זה הולך על הקהל הזה. עושה שלום עם רומא ועושה שלום עלינו, מי שנמצא פה בתפילה, ועל כל ישראל. נכון? זה הקהל. קהילה. לא, עכשיו צריך לומר שהמניין הוא שיקוף של הציבור, הציבור של... זה כאילו ציבור, הציבור הישראלי בקטן. ככה נכון. ששואל אותי אם ככה למה לא אומרים בכל התפילות על כל ישראל. מה? למה? בטח קשור. זה היסוד. זה השורש של הכל. אהבת השם, אהבה שאנחנו אוהבים את השם, אהבה שהוא אוהב אותנו, שהוא אוהב את כל הבריאים, זה מה שמחזיק את כל העולם. יש כאילו מין אהבה בעולם שהקדוש ברוך הוא חקק. זה מה שמקשר בין דברים. יש היום, רבי יהודה אבא רבנן אומר, אם לא היה אהבה בעולם, אז השולחן היה מתפרק. אפילו זה שהחתיכות של השולחן נדבקות אחד לשני, זה גם כן אהבה. אהבה שנמצאת אפילו בדומם. זה שכדור הארץ וכל הכוכבים, מערכת השמש, נמצאים באיזשהו רצף. זה אהבה. זה לא רגש של אהבה, כן. אומר, זה מין יסוד פנימי עמוק של אהבה שנמצא אפילו בדומם. ועל זה העולם מתקיים, בלי זה העולם לא מתקיים. וככה יש, ויודעים, וזה משל טוב דווקא, כי בין הכוכבים, הרי אם יהיה פתאום הפסקה של הקשר, נגיד כדור הארץ פתאום אף מהשמש, אני לא יודע איפה, אז אין חיים, נכון? אני חושב שאפילו אם, אם בין הכוכבים הלכת, גם כן, פתאום אחד מהם יצא, זה גם לאט לאט יסבך את העסק, כן? נגיד שנוגה פתאום מחליף, שהוא עוזב, עובר לישיבה אחרת, אז, גילו, אז גם כדור הארץ יכול להיות שבסופו של דבר זה, כי הכל משפיע אחד על השני. אבל מה כן, אתה רואה שיש עוד דבר. יש כוח מקשר כל הזמן בתנועה שעם השפעה אחד על השני. אבל מצד שני גם חס ושלום שלא ידבקו. נגיד אם כדור הארץ לא יברח מהשמש, אלא יברח אל השמש, זה גם בעיה. בשני המקרים לא יהיה חיים. וזה משל שגם ביחסים בבני אדם, הקשר הוא מאוד חשוב, זה הבסיס לחיים. אבל חלק מהקשר זה גם שיש גם את ה... קוראים... שלא מתמזגים, שכל אחד נשאר במקום שלו, שכל אחד יש לו את האישיות. והנקודת הניצוץ של האמת שיש בתרבות הזמנית, שמבוססת על השנאה, שכאילו מדגישה את הפרט. אתה לא רוצה לטשטש את הפרט, אתה אומר שיש פרט ויש קשר עמוק, אמיתי, בינו לבין אחרים. אבל אתה לא רוצה שיבלעו. זאת אומרת, חברות טובה, מי ששם לב, גם הניסיון רואים את זה, נבנית מזה, שמצד אחד יש קשר, מצד שני שלא לא בולעים אחד את השני. אם אחד בולע את השני, אז זה לא... לפעמים זה נראה כמו אהבה וזה כמעט ההפך. אז כל המציאות היא סובבת סביב זה. אז זה בין אנשים, זה בין קהלים, זה ודאי גם בבעלי חיים, ודאי שיש את זה אצל היונקים, זה נראה בעיניים, אצל האחרים זה יותר סמוי, כמו שדיברנו, שהוא אפילו בדומם אפשר לדבר על זה. כל העולם לובים זה מזה, השמש מן הירח, הירח מן השמש, יש כזה מדרש, הרב צבי יהודה מביא את זה באור לנתיבתי בסוף. כל הצמחים, אחד מתפרנס מהשני, אני יודע, הדבורים, מאביקים את הפרחים וכן הלאה. זה, יש אהבה בתוך העולם, זה מה שמחזיק את הכל. מתגלה של האדם במעלה גדולה, ואצל ישראל במעלה עוד יותר גדולה. אשר בחר בנו מכל העמים, במה אנחנו נבחרים מכל העמים? במה עם ישראל, למה נבחר? שאל כומר גרמני את רב שלמה מקרדיבך. למה אתם אומרים שאתם עם הנבחר? כומר גרמני. כי אתם יודעים שאתם בטח לא אוהבים את זה שהנאצים אמרו שהם הגזע העליון. אז הוא שואל, הוא לא שאל את זה, הוא שאל את זה מתוך, זה הציק לו, אבל לא מתוך לקנטר, לא, אידיאליסט כזה. שואל אותו, אז מה, למה אתם אומרים שאתם עם הנבחר? אז הוא אמר, אנחנו עם הנבחר, רב שלמה, לא, לא, זה התשובה שהוא עונה, לא, מיוחד בזה. במה אנחנו שונים מכל העמים? במה אנחנו עליונים על כל העמים? בזה שאנחנו אוהבים את כל העמים. מזה אנחנו עם הנבחר. אנחנו העם היחידי שאוהב את כל העמים. לא רואה אפילו שזורקים עלינו בוץ. יחסית, הרבה פעמים מחזירים אהבה תחת שנאה. אם רק אפשר, אם אין ברירה, נלחמים. כן, מקבל מה שנאמר פה מקודם, מה שאמרנו. אבל בעצם, שזה נטייה כמעט חוללית לפעמים, כן? לאהוב. בכל אופן זה. אז זה העם הנבחר. זה אשר בחר בנו מכל העמים. זהו, זה מה יסוד של החיים. זה כל המעגלים. והיסוד זה אהבת השם. אז אהבת השם זה לא רק ההכרה של אהבת השם, זה עצם הדביקות שיש בין הנברא לבורא. שכל הנבראים קשורים לבורא. שהכל בעצם שייך לאיזו אחדות אחת. זה עומק האהבה. תשאר כוח על השאלה. זה מה השפע, זה שהם גם מדברים על זה, גם בעולם החיצוני קצת, שזה מה שזה מתאים את האדם אנרגיה חיובית. אם אדם אוהב, אז הוא מתמלא חיים, בריאות, היא פשוטו, זה מוסיף לו בריאות. אם אדם שונא, זה לוקח לו בריאות. אותו דבר אמונה. אם אדם יש לו אמונה, זה מוסיף לו בריאות. אם אדם מיואש, זה לוקח לו. זה נותן חיים כפשוטו. ודאי, כשהאהבה היא בתמונה שלמה, אהבת השם, כל מה שהם... כל הגילויים שלה. אהבת השם, אהבת ישראל, אהבת האדם, אהבת כל בעלי חיים, אהבת כל הצמחים, כל היצורים. זה... מי שנמצא שם, אז הוא קצת מקיים בעצמו, עולמך תראה בחייך. אדם שממש מלא מהרגש הזה, זה מעין עולם הבא. הטעם של עולם הבא. אומר הרב, ממשיך, התורה היא האהבה והמצוות אמונה. למה מצוות אמונה? כי מצוות זה יותר יחס למה שמעבר. מצוות זה יותר ביטוי של קבלת עול. המצווה יותר מתבטא נקודת אמונה. נקודת אמונה זה נקודה שהיא למעלה מהכרה, למעלה מהבנה, למעלה מכל מה שאתה יכול להכיל ולהקל. יש לך יחס לזה. זה במצווה מבטאים. תורה, זה אנחנו מבינים את התורה, לומדים את התורה, מעכלים אותה, מזדהים איתה. ולכן יש בה גם אהבה. תורה מגלה את הנקודה ש... שדיברנו, שגם דיברנו על יראה ואהבה, שיראה מרגישים את המרחק. ואהבה זה דווקא הנקודה של השיתוף, של ההידמות לבורא, של הליכה בדרכיו. אז המצוות, למרות שגם המצוות ודאי שיש ביטוי לכל המצוות, המצוות זה הליכה בדרכם, אבל בעצם קיום מצווה זה מטל את רצוני מפני רצון השם, לעשות את רצון השם. זה להתקשר אל השורש, אל המעבר. ולימוד תורה, ישראל, שותפים. כאילו מתגלה כשאנחנו בשכלנו, במחשבותינו, אפילו ברגשות שלנו, בנטיות שלנו, גם כן שייכים לכל העניין הזה. וזה הבחינה של אהבה. באמת, אצל כל העמים, שוב, גם באמונה, כמובן שיש הבדל, אבל אפשר להגיד שיש אמונה באיזה בחינה, ואהבה לא עשה חן לכל גוי ומשפטים על ידו. כי לנו יש תורה. והם מנם גם כן הצינורות, שעל ידם שפע אמונה ואהבה שופיע והולך תמיד. אם על השפע הזה, על האנרגיה הזאת, על החיים האלה, אז איך אתה מביא אותם לתוך העולם? על ידי לימוד תורה, תורה מתפשטת בעולם, אהבה מתפשטת בעולם. על ידי המצוות, האמונה מתפשטת בעולם. זאת אומרת שאם זה גם בכוונה, אז זה גם יותר מתגלה. אם זה בלי כוונה, אז זה קיים, אבל בהלם. אגב, תביאו ראיה שתורה קשורה לאהבה. מהמקורות שלנו. יפה, אתה מכיר? כן, זה בחירה, אתה אומר, זה גם סוג של אהבה. אבל יותר מפורש. אהבת עולם את ישראל ממך אהבת. כל ברכת אהבת עולם זה הברכה של התורה. נכון. שאפילו יוצאים מדי חובת ברכת תורה, אם אדם לומד מיד אחרי זה. אולי הוא מכוון לזה.
הפרשה הראשונה של קריאת שמע גם, זה על התורה, זה גם ואהבת, והפרשה השנייה זה אליים שמוע.
עוד מצוות. למרות, נכון, ושיננת לבניך ודיברת בה, נכון? יפה, יפה. יפה. כל התורה היא ביטוי לאהבת השם. מתניה אומר, אני אגיד את זה בשפה נוספת, שאולי זה יותר מובן מה שהרב מדבר פה. תניה אומר שיש אור מקיף ויש אור פנימי. זה בסדר לדבר ב... כבר דיברנו מקודם על ה... יש אור מקיף ויש אור פנימי. מה זה אור מקיף? זה משהו שאנחנו לא משיגים בהכרה שלנו. חופף עלינו. למעלה מטעם ודעת. אבל מטעם שני אור מקיף זה לא... למעלה מטעם ודעת, הרי אפשר את כל הדברים שאנחנו מבינים לשים בארגז של למעלה מטעם ודעת. זה לא, כשאומרים אור מקיף, הכוונה היא משהו שהוא מאוד משפיע עלינו, אבל עוד לא בכלים של ההשגה שלנו. זה הכוונה לאור מקיף. מקיף קרוב, מקיף רחוק, אבל... זה... הייתי אומר, דוגמה מאוד אנושית. נגיד שאדם, תוך הדוגמה אני מביא גם את הממשל, אבל נגיד אדם נמצא בישיבה. אז זה שנמצא בית המדרש, ההשפעה של בית המדרש עליו, של הקירות אפילו, או של האנשים גם שמסביב, לא החברו אותם. כל האווירה שיש... זה אור מקיף. הוא נמצא בתוך זה. יכול להיות שהוא לא חושב על זה. עכשיו נגיד הוא לומד איזה תוספות בפרק הסוחרת האומנים, הסוחרת הפועלים, הוא נורא שוקע בתוספות, הוא לרגע אחד לא חושב על זה שהוא נמצא בישיבה, בישיבת בית אל, שנמצא פה כך וכך אנשים שעוסקים בתורה, וכך וכך תמיד חכמים שמדריכים אותם וכו'. הוא לא חושב על זה בכלל, הוא רק חושב על מה כתוב בתוספות. אבל הוא כל הזמן נמצא בתוך זה. והנה אם פתאום הוא יפתח את העיניים ויראה שריק. הלכו לאכול, אז זה נורא התפלא. כלומר, זה נמצא אצלו כל הזמן מונח שהוא שרוי בתוך זה. כלומר, לפעמים אור מקיף זה אפילו יותר חזק מאור פנימי. אתה נמצא בתוך זה, אבל זה לא במחשבה שלך, לא בתודעה, בהכרה המפורשת והגלויה. בסוגי הייאוש שלא מידע, אנחנו לא כתבי ורבה, רציתי להגיד ייאוש שלא מידע, זה הכוונה שיש ייאוש במקיף שלו. כלומר, הוא עוד לא חושב על זה. אבל בעצם המצב הוא, זה יותר רחוק קצת מהדוגמה שהבאתי, כן? אני חושב שאפילו אם הוא חושב על זה, הכוונה שהוא לא חייב לחשוב במפורש שהוא מתייאש. עוד מסתר שיש חפץ, ואז הוא מצטער, ואם הוא אדם מאמין, הוא מתחיל לחשוב, נגיד, למה השם עשה את זה. בכלל הוא חושב אם הוא מתייאש או לא, אבל זה נקרא שהוא מתייאש. זה גם קצת מקיף לעומת החלטה. אבל מה שנחלקו זה מקיף יותר רחוק. שזה המצב. שאנחנו יודעים שבאופן בסיסי יש לו גם איזו הסכמה כזאת, שלו יצוער שהיה יודע מה המצב של החפץ לו, היה מסכים להתייאש. אז זה גם נמצא בתוכו באיזשהו מקום. אבל במקום, מה שקוראים בעברית של היום, לא מודע, על מודע. זה מקיף. אבל זה מאוד חזק, כן? ופנימי זה שזה בהשגה, בהכרה, בכלים שלנו. כך הוא אומר. לא, זה צריך גם לומר שבקבלה דיברו על זה, אני חושב, בעוד הקשרים. הוא מדבר על זה איך שזה מובן בנפש, כמו הרבה בחסידות. אז הוא אומר ממש את הדוגמה הזאת, הוא אומר שבמצווה אתה נפגש עם אור מקיף. במצווה, האור של המצווה מסובב אותך כאילו. כאילו אדם שרוי בתוך זה, מתמסר למשהו שהוא לא מעכל אותו, שהוא לא כולל אותו, אלא הפך, אני בתוך האור, אני שרוי בתוך האור של המצווה. אבל אני לא כאילו, לא משפיע על האור הזה, אני רק מושפע ממנו. אני רק בתוכו ולא הוא בתוכי. אומר התניא, כשאדם לומד תורה, אז הוא זוכה למשהו כפול. ודאי שגם בתורה יש את הקדושה כמו של המצווה, והאור הזה עוטף אותו, והוא שרוי בתוכו, וזה הרבה מעבר למה שגם אדם תופס ומשיג. אבל את התורה הוא גם משיג ותופס בשכלו. הוא כולל אותה, הוא מעכל אותה, הוא אפילו כביכול יכול להשפיע על ההסברה המיוחדת שלו בתורה. הוא אומר, זה גם אור פנימי. זה גם וגם. הוא אומר, לכן המעלה שבתורה אין תדובתה בשום מצווה בעולם. מעלה שזה גם זה וגם זה. אני חושב שהשפה של הרב לאותם מושגים זה אמונה ואהבה. לפחות בהקשר הזה. שאמונה בתרגום של התניא זה אור מקיף. אהבה זה אור פנימי. זה הכלים שהם, מושגים שהם, ממילא זה גם הרבה יותר הזדהות. שזה אהבה, כן. אתם רואים הכי פשוטו שאדם שמקיים מצוות ולא לומד תורה, אני לא אומר, הרבה פעמים יכול להיות אהבה גדולה, אבל גם אהבה זה מין סוג של התמסרות. יכול להיות אמונה גדולה, קבלת עול, ואפילו סוג של התמסרות. אבל לא תמיד הזדהות. כלומר, הזדהות מאוד עקרונית. לכללות הדבר הוא, זה הברית, אז הוא בתוך הברית. ולפעמים זה חיוור. כלומר, אחרי אדם לקיים מצוות, ולאט לאט, אם הוא לא מרבה בלימוד תורה, אז זה מצווה מלומדה. אפילו אם זה מוחלט אצלו, אבל זה בסדר. ואם הוא לומד תורה, אז כל העסק הוא הרבה יותר נכון. הרבה יותר בשייכות, הרבה יותר בזה. זה הלימוד תורה. הרבה יותר אהבה מופיע פה. וכל התרבות הרוחנית והחומרית של ישראל בתורות חייו הלאומיים, צריך שתתרכז כולה סביב המרכז הכפול המאוחד הזה, שתיים שאין ארבע. התורה והמצווה, האמונה והאהבה. כן, אז יש פה הצעה. איך לייסד את התרבות הישראלית, אוניברסיטאות, ספריות, תיאטרונים וכו'. בתי מדרש כמובן. אבל כאן עכשיו גם לתרבות השכלית האנושית, זה צריך להיות היסוד. לא נפלאתי ולא רחוקה. שכלול האמונה והאהבה ואומץ קיומה מתחזק ביסוד דבקות נפשית בחכמים ותלמידיהם. מופיע המפתח של החסידות כדשות עם הצדיקים. יסוד זה שהחסידות טיפלה בו הרבה. צריכים אנו להקימו בשכלול גדול ואדור מאוד בתור אוצר חיים. מדום רגל השכינה הכולל את תור האמונה והאהבה, השרויה בחכמים וצדיקים, שמהות חייהם כולה היא התגלות האמונה והאהבה, ומחוזקה באיתנות התורה והמצווה בכל מילואי המעשיים והרוחניים, סגולה נפשית מיוחדה, שהסתגלות רוח הקודש הרוי להיוולד דווקא בארץ ישראל. כן, כשאמונה ואהבה מופיעים בשלמות, זה רוח הקודש. הרב אלי בזק, שמעתם, הזמן שגר פה, פעם שמה סיפר ששלוגיס, הוא גם יהודי תמיד חכם חשוב, אבל כאילו בבית מדרש קצת שונה, אז הוא שואל אותו, למה אתם כל כך דבקים ברב צבי יהודה? מה זה? מה אתם חסידים? מה זה הדבקות הזאת ברב צבי יהודה? אדמור הוא... אז הוא אמר לו, הראה לו את הפסקה הזאת. תראה, הרב אומר פה שדבקות בצדיקים דבר מאוד חשוב. כאילו זה לא, כאילו בשאלה גם היה איזה מין טענה כזאת שסך הכל הרב יותר קשור לבית מדרש של הגר"א, של חוכמה, של תורה, לא של חסידות. אז הוא אומר, נכון, אבל אתה רואה שאצל הרב יש דבר מאוד גדול של דבקות. דבקות בצדיקים, דבקות בתלמידי חכמים. אני אוסיף בזהירות צריך לומר את זה, אבל שאולי באיזה נקודה קצת חולקים על החסידות מה שמקובל, שזה יותר מתוך חופש. כלומר, זה לא שמישהו אומר ואתה שומע בלי מבין או לא מבין, אלא אתה מזדהה. אולי לא בכל נקודה אתה בדיוק מבין מה החשבון, אבל יש לך אמון. אתה מרגיש בסך הכל, זה לא מתוך איזו הנחתה שרירותית, אלא אתה מרגיש שייכות, הבנה, הזדהות. ואם לא, אז גם יש מקום, מופיע בעל מציע שרבי, רבי שמעון בן עזר. מה? יודע מה אני מתכוון. רבי שמעון, לא, רבי אלעזר, רבי אלעזר ורבי שמעון ורבי שמעון, עושים מחלוקת. אבא ובן. בסדר, מפקחים. לא מפסיקים להיות אבא ובן. וככה גם רב ותלמיד. כלומר, זה לא מופרך שגם רב ותלמיד. כלומר, הדבקות בצדיקים היא לא אומרת שלא חושבים, שלא מפעילים את הראש. לא, אני חושב, זה אולי נקודה קצת הערה על החסידות. וזה באמת בבית המדרש של הגאון, זה יותר. מה אם הגר"א אומר משהו ורב חיים אומר שנראה לו אחרת? לא יודע, לא יודע איך זה יתנהל ביניהם, אבל אם הגר"א שומע סברה טובה, אמרו, שכוח. זה, למה לא? התרבותיים הרשעים, חסרי האמונה והאהבה, הייתי מתכוון לכל מיני סופרים מפורסמים, בעיקר מהגויים, מלאי פסימיות, מלאי ייאוש, אינם עולים לשום דבקות אפילו בינם לבין עצמם, ואינם דומים לאפר שאינו בר גיבול, ועשותם רשעים כי יהיו אפר תחת כפות רגליכם. ממילא אין חיים חיים, הם נקראים בחיים מתים. אינם על ידי אמונה גדולה, ואהבה רבה, נוריד טל של תחייה לחיית בו גם כן את המתים. יחיו מתיך, נבלטו יקמון, נקיצו ורנו שוכני עפר, כי טל אורות עליך בארץ רפאים תפיל. אז אם הרב אומר שאנחנו נוריד טל של תחייה לחיית בו גם את המתים, סימן שהמתים האלה, שזה הרשעים שבחיים קוראים מתים, זה היו יהודים. התחילה ניסיתי למד זכות על היהודים ולהגיד שהרב מתכוון פה לגויים. אבל אתה רואה שהוא רוצה להחיות אותם, אני מתכוון לכמה מהסופרים העבריים של הספרות העברית החדשה. לאיזה בדיוק מהם מתכוון אפשר לעיין בספרים של קורצווה למשל. אפשר להסתכל בספרים עצמם. אנחנו שואפים לתחיית האומה ותחיית הארץ כדי להחיות את המעמד הנשמה שלנו, כדי להעמיד את ישראל חי, להחיות את האמונה והאהבה בחוסן של התורה והמצווה בכל מילואים. כן, מי שמנסה האמונה והאהבה, כולם קונים את זה. למה לא? מצוין. הרגשות נהדרים. אומר הרב, אבל כדי שזה יתבסס בעולם, צריך תורה ומצווה. אנו מכירים את אור אלוקי ישראל, אלוקי עולם, והעונג שעל השם, זה העניין הבא שרציתי לדבר עליו, על להתענג על השם. שעל השם דייקה למעלה מכל מבטא ומכל מושג, לאלה מכל ברכתה ושירתה ושברכתה ונחמתה, הגנוז וצפון, ומתגלה באור האמונה והאהבה המתראה, מתכסיס התורה והמצווה כולה, אנו דורשים לציון. אנו משתוקקים לבנות את הארץ ולהיבנות בה כדי לקלוט את רוחה והאווירה, נתאחד עם כל החיים מקושרים בה. רוצים לחשוף משהו מאוד מאוד עמוק, מאוד עליון. יש פה את טענה של הרב, שאם היא לא קלה לעיכול, אני חושב שדווקא אם עבור הזמן היא תהיה יותר קלה לעיכול אצלנו, בכלל, לא אצלנו דווקא, בכלל. הוא כאילו אומר, איך צריך לבנות את עם ישראל? הוא עומד בדור שהתחילו פה להקים את המושבות, וכבר דיברו על תקומת האומה וכו'. הוא אומר, צריך להעמיד את זה על השאיפות הכי גבוהות, הכי נישאות. לחלום את החלומות הכי גדולים, ולהעמיד בראש התרבות את האמונה והאהבה ברמה של, שאפילו זה למעלה ממה שהבן אדם יכול להשיג. וזה כאילו, קשה להקל את זה, כמובן, אנחנו דווקא רוצים לעשות משהו ממשי, משהו ריאלי. מה, איך אתה רוצה לבנות את הכל על דברים כל כך עליונים, שאיפות כל כך גדולות? אבל הרב טועם, וזו טענה קבועה אצלו, שכדי שהמציאות תיבנה טוב עד הקומות הכי פשוטות שלה, צריך דווקא קשורות לקומות, קשורה לקומות הכי הכי גבוהות. כלומר, אם האמונה והאהבה בשורש, הן לא עומדות באופן נכון, אז אחר כך הרבה קלקולים חברתיים וכיוצא בזה נמצאים. כלומר, דברים שהם כאילו רוחניים מופשטים, אם אוחזים בהם נכון, הם בסופו של דבר משפיעים על המון המון מדרגות. ומשנים לטובה או לא, תלוי אם אוחזים נכון או לא, את כל המציאות. זו מחשבה כזאת, אין זמן לגלגל אותה, אבל נגיד המלחמה הזאת, יכול להיות שאם היה, נגיד, אם היה יותר יראת שמיים, אז יכול להיות שהיא לא הייתה צריכה, כמו, אני צריך להסביר מה שאני אומר, אבל אם בתודעה, בשלב הרבה יותר מוקדם, הייתה פה בהירות נגיד יותר גדולה, ותפיסת אמת יותר נכונה, ומשקלים יותר נכונים, אז זה יכול אפילו להשפיע על הביטחון. זה לא תמיד, זה לא נראה תמיד ישיר לקשר. אבל יש קשר. הרב טוען את זה, אגב, לא ברמה של נס. לא אומר, אם אנחנו נעסוק באמונה הכי גבוהה, תהיה סייעתא דשמיא ויהיה בסדר. ודאי. ברור שיהיה סייעתא דשמיא ויהיה בסדר. אבל מתכוון, המציאות ככה עובדת. ודאי שתהיה סייעתא דשמיא, ככה המציאות עובדת. אם אדם לא מחזיק באמונה הכי עמוקה שלו, אז הוא לא מסוגל להקים עם. זה מה שמחזיק את העם.